רבותינו הראשונים אנחנו מוצאים המון רמזים לחודש אלול. זה מהמון מקומות בתורה, מקומות שקשה למצוא את הקשר ביניהם. מכל מקום, והדברים מובאים דברים בשם קדמוני הראשונים, אפילו בשם רבינו אפרים, ובעל הצורים על התורה כתובים שני רמזים, ואבו דרהם כתובים גם שני רמזים. דברי האריזה כתובים כמה רמזים, בשלה כתובים כמה רמזים, ובעוד ועוד ועוד אפשר ללקט מתוך הספרים הגדולים הידועים, אפשר ללקט רמזים כמה עשרות, וזה ממקומות מפוזרים, מקומות רבים, כל מיני מקומות, מקומות שאין ביניהם קשר. קשה למצוא את הקשר ביניהם. שאלה, זה דבר לא מובן, ואנחנו לא מוצאים דוגמה לזה בכל התורה כולה. אף פעם אין כזה מין, אין תופעה כזאת שהתורה רומזת לדבר מסוים בכל כך הרבה רמזים ובכל כך הרבה מקומות. ומה העניין בזה? מה העניין בזה? איזה מפתח מרכזי נמצא באלול דווקא, שהוא צריך להיות נרמז גם בעני לדודי ודודי לי, וגם במשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וגם באומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, וגם במקום אחד בחידו מובא אמת ליעקב וחסד לאברהם. מה יקורה היי? מה יקורה היי? איזה מפתח מרכזי, מפתח דבר יסודי תמון בעניינו של חודש אלול, שחיצים מכוונים אליו מכל מקום. אחת הדוגמאות יכולה אולי לפתור את זה, אבל זה להפך, זה עושה את הבעיה לבעיה גדולה יותר. אחד הרמזים שגם הם כתובים, זה כתוב הרי, זה ואשר לא צדה והאלוקים עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. עינה לידו ושמתי לך, זה גם אלול. אבל אם גם זה אלול, אז שם זה כבר דין מפורש, שמכל הארץ היו צריכים להיות חיצים מכוונים לערי מקלט. כל מקום, בכל דרך, היה צריך להפנות חץ ולהורות לכל הולכי דרכים איך הדרך לערי מקלט מכל פרשת דרכים. מקלט מקלט היה כתוב על כל פרשת דרכים שהיא. אבל זה לא פותר את הבעיה, זה רק אפילו מגדיל אותה. אם אתה אומר שאלול נרמז עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שם, אז זאת סיבה אולי מספקת שמכל התורה כולה, כל מי שנתקל באיזשהו דבר בתורה, אז הוא צריך, צריכים להורות לו, תפנה לשם, שם זה עיר מקלט. אבל זה עצמו צריך עיון, איפה? זה עצמו לא מובן, איפה? מה יש פה באלול שעושה את זה למשהו כל כך מרכזי, שמכל מקום זה צריך להיות נרמז? דווקא אלול, דווקא אלול. אני, אולי אני, היה נראה לנו שתשרי חשוב יותר, דווקא אלול. מעשה שהיה כך היה. משה רבנו ירד עם הלוחות אחרי שהוא היה בהר 40 יום ו-40 לילה, אחרי מתן תורה של זין בסיוון. ירד עם הלוחות, וכשהוא ראה את העגל ואת המחולות, אז הוא תפס את הלוחות בשתי ידיו, כמו שכתוב בפסוק, ואשברם לעיניכם. משה רבינו שבר את הלוחות. כך שאותו מתן תורה, שאת הדיברות שלו שמענו, אבל את הלוחות שלו לא קיבלנו. אותו מתן תורה לא נגמר, הוא נשאר לא נשלם. זאת אומרת, הוא לא יצא לפועל לגמרי. ואחר כך, וזה מחלוקת ראשונים גדולה או ידועה, בכל אופן כך דעת רש"י, שעוד פעמיים 40 יום ו-40 לילה היה משה רבינו בהר. פעמיים אחרי שבירת הלוחות, מי"ז בתמוז, מי"ח בתמוז עד א' אלול, ומי"א' אלול עד יום הכיפורים, פעמיים משה רבינו היה בהר, שלוש פעמים 40 יום ו-40 לילה. פעם אחת לקבל את הלוחות הראשונים, ופעמיים, פעם אחת כדי לרצות ולהשיג את הציווי. ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות הבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. זה היה בראש חודש אלול, כן. משה רבינו פסל שני לוחות אבנים כראשונים, הוא עלה למרום, והקיום של וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, זה יתקיים ביום הכיפורים, זה יתקיים ביום הארבעים, ביום הארבעים לעלייה האחרונה להר. וכל העלייה הזאת כולה הייתה לבקש רחמים עם אותם י"ג מידות רחמים שכביכול בורא העולם גילה למשה רבינו, אותם, את עניינם, את... הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. זאת הייתה הברית של מה שנקרא בלשון הסליחות ברית 13. זאת הברית של י"ג 13 מידות הרחמים. וכל משך הזמן של ה-40 יום האחרונים, היינו כל חודש אלול, משה רבינו התחנן, התפלל, לא הייתה פינה שלא נתחבט בה, כמו שכתוב בחז"ל. משה רבינו התפלל, התחנן, התנפל. עד שכביכול בורא העולם נתרצה. ברן במסכת ראש השנה, בדף ט"ז, כתוב שנראה לו שבראש השנה, היינו באלף תשרי, התחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות. הייתה תחילת ריצוי. התחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות. גמר הריצוי, גמר הריצוי היה ביום הכיפורים. ולכן יום הכיפורים נקבע, כמו שכתוב בכל הראשונים, יום הכיפורים נקבע ליום סליחה, מחילה וכפרה, והוא גם נקרא בלשון המשנה יום חתונתו, זה מתן תורה. זה יום הכיפורים שבו ניתנו הלוחות שהם הם התורה המצויה בידינו. זאת אומרת שלמעשה ימי התחנונים של משה רבינו, הימים שבהם משה רבינו התחנן, ביקש, שהם היו אך ורק ימי בקשת רחמים ותו לא, היו רק ימי אלול, כי בראש השנה התחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות, וגמר הריצוי היה ביום הכיפורים. זאת פרשה בפני עצמה, מה הייתה, מה עניין תחילת הריצוי, מה סוף הריצוי. אבל על כל פנים, כתוב בדברי הר"ן שהדברים, הריצוי התחלק לשניים. היה תחילת ריצוי, היה בראש חודש, ומובא בשם הגר"א שכך גם היה במתן תורה הראשון. גם מתן תורה הראשון, מתן תורה של זין סיוון, הפרשה נפתחת בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני, ביום הזה בראש חודש. כך כתוב במחילתא, כך כתוב בחז"ל, כך אומר רש"י מביא את זה. ביום הזה באו מדבר סיני, זה היה בראש חודש. זאת אומרת, תחילת פרשת מתן תורה אז, באותו חודש שלישי, בירח התליטה, בריך רחמנה דיהיב אוריין תליטאי לאמה תליטאי בירחה תליטאי. אז תחילת המהלך היה בראש חודש. כמו שמתבאר מדברי הר"ן, גם תחילת המהלך של מתן תורה, מה שנקרא מתן תורה של התורה המצויה בידינו, גם זה התחיל בראש חודש, גם זה התחיל בראש השנה, שהוא ראש חודש של המועד של מתן תורה. תחילת הריצוי, זאת אומרת, תחילת הריצוי. הייתה בראש חודש, בראש השנה. אז התחיל התהליך, כן. גם זה. התורה ניתנה בשני החודשים האלה. התורה ניתנה בחודש השלישי, והתורה ניתנה בחודש השביעי והעשירי לחודש, ביום הכיפורים, שהוא נקרא למעשה, כן, יום חתונתו. זה מתן תורה. אז כך, הערה כזאת, זה מובא בשם הגר"א. התהליך התחיל בראש חודש. צריך, אנחנו צריכים קצת להשתדל להבין. קורה כאן משהו נפלא מאוד. חודש אלול כולו למעשה עובר על משה רבינו שנמצא בהר, עובר עליו ואת נפר, ובהמשך בקשת רחמים כל החודש עד לתחילת הריצוי שהיא באלף תשרי, ראש השנה. אבל חודש אלול כולו עובר בתכנונים ובבקשה ובריצוי, ריצוי. כולו תפילה. כבר מובא, זה גם בשלה כתוב, הדברים עתיקים, ידועים. אלול בגימטריה בינה. בינה, סמך זין, 67. זאת הגימטריה של אלול, זה הערך המספרי של אלול והערך המספרי של בינה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו רמז, מלמדים אותנו. עניינה של הבינה, וכמה משפטים הדברים ידועים, עניינה של בינה זה, כמו שרש"י אומר, ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. חוכמה, אומר רש"י, זה מה שאדם מקבל. ברש"י כתוב מה שאדם מקבל מאחרים. את החוכמה מקבלים. חוכמה זה דבר שמתקבל אצלנו ממקום אחר. אדם מקבל את זה או מרבו או מהוריו או מכלל הציבור, אבל זה דבר שהאדם מקבל. בינה זה החלק שבו האדם מצרף את עצמו למה שהוא קיבל, מחבר את עצמו למה שהוא קיבל. מחבר את עצמו זה נקרא, הוא מוסיף, שומע ומוסיף. הוא מוסיף את התפיסה שלו, והבינה עניינה להיות מבין דבר מתוך דבר. דבר זה אותו דבר שהוא מבין, מוסיף מתוך הדבר שהוא קיבל. ועד שאדם לא מבין דבר מתוך דבר, עד שאדם לא תופס, והוא לא בר הכי להוסיף משלו על מה שהוא קיבל, אז הוא עדיין לא גמר לקבל את מה שהוא קיבל. עדיין זאת לא קבלה שלמה. זה לא שלו. הוא שמע את זה מאחרים והדבר נשאר אצלו לא שלו. הוא לא זכה בזה. הוא לא התחבר לזה, זה לא התחבר אליו. בדרך כלל, כמו שידוע, חוכמה בלבד, בלי בינה, היא דבר שהוא חסר צורה. זה דבר של תוהו. זה דבר שאין בו ממש, אין בו תפיסה. זה דבר מאוד מאוד כללי, ו... זה דבר חסר צורה. מה שדומה לזה, זה ה... ביצירת הבלד. ביצירת הבלד משתתפים אבא ואמא. והאב, מה שיש מהאב, זה דבר שהוא בכוח, 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 מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד חסר צורה. זה מאוד מאוד רחוק, מאוד משלימות, לא משלימות, אלא אפילו מהתחלת עניין, מהתחלת מהלך. זה שום דבר, זה דבר של טוב, זה כלום. זה דבר של טוב. כשהדבר נקלט, בלשון חז"ל, החוכמה נקראת אבא, והבינה נקראת אמא. כך זה בלשון חז"ל, בכל מקום, חז"ל, בספר הזוהר, בפרט, כך זה בכל מקום. מתן צורה, מתן צורה, מתן, להפוך את הדבר לדבר של ממש, לדבר שיש לו צורה. זאת קומה שלימה, יצירה שלימה, צורת אדם שלימה. את הדבר הזה, כן, את הדבר הזה עושה הבינה, את הדבר הזה עושה האימא. כמובן, בלי חוכמה אין בינה, אבל בלי בינה גם החוכמה איננה. החוכמה לא שווה כלום, היא פשוט חסרת ערך. זה מה שנקרא דבר של תוהו, דבר שכולו, כמו שכתוב בלשון הרמב"ן בתחילת התורה, דבר שכולו היו לי, דבר שכולו בכוח, בכוח, וזה מאוד בכוח רחוק. זה דבר חסר צורה, חסר ישות, חסר קיום. שום דבר טוב אין בו ממש. כשאדם קולט חוכמה מאחרים, אדם קולט חוכמה מרבו, מקבל, מקבל, אז אם הוא לא נעשה דוגמת אמא לאותה חוכמה שהוא קיבל, דהיינו להתעסק, להבין, להתחבר לזה ולתת לדבר הזה צורה ולהפוך את זה לדבר של ממש, אז הוא לא קיבל כלום, זה חסר ערך. למעשה, התורה שנמצאת בידינו, אותה תורה שזה הכל, היא חיינו, היא אורך ימינו, ובה נהגה יומם ולילה, זאת התורה, זאת התורה שהיא, כן, היא חיינו. למעשה, התורה הזאת, אנחנו לא, מה שנשאר לנו מהלוחות הראשונים, נשאר לנו משהו שהוא כולו בפירוש, לא רק, לא דבר שלם, אלא דבר של תוהו. דבר של תוהו זה דבר שלא התממש, לא הפך להיות דבר של ממש, ונשאר דבר של תוהו.
החידוש הגדול החידוש הגדול זה שהתורה שנמצאת בידינו היא רק בחינת בינה כלפי הלוחות הראשונים. זאת אומרת, הלוחות הראשונים הפכו להיות בכוח, כאילו הטיפה הזרעית שממנה אותה אנחנו צריכים להפוך לדבר של ממש. זאת התורה שנמצאת איתה. מה שכתוב בחז"ל, מה שכתוב בספר הזוהר, כמה פעמים, אורייתא מבינה נפקת. זה המדובר הוא רק בלוחות האחרונים. הלוחות האחרונים הם לוחות שאנחנו הבאנו אותם אלינו. כביכול בורא העולם אמר למשה רבינו, בלוחות השניים, כך היה מעשה. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. כביכול, משה רבינו צריך להביא את הלוחות שלו, איתו, את הלוחות שהוא פסל. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. הלוחות הראשונים היו הלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. אלו היו הלוחות הראשונים. הלוחות השניים היו לוחות של משה. הלוחות של משה. ועליהם כביכול, הלוחות שמשה רבינו פסל, חצב, הוא הביא אותם. ועל גבי הלוחות של משה רבינו, כביכול בורא העולם, כתב את התורה, את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. משה רבינו פסל, כמובן, משה רבינו פסל, הוא הביא את זה למעלה. מה עשינו אנחנו כולנו? בלוחות הראשונים, בדיברות, אנחנו הקדמנו נעשה לנשמע, ואנחנו שמענו את הכל. שמענו עד כדי שיצאה נשמתנו. על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. ועם המשך הדיבורים, עם הדיבור הבא, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו את המתים, ובדיבור עצמו הוא החיה אותנו. אבל שם אנחנו קיבלנו את הכל מלמעלה. הכל קיבלנו מלמעלה. כל בר דעת מבין בכמה מקומות בכתוב, הלב נקרא לוח. הלב. כותבם, כתוב במשלי, כותבם על לוח ליבך. זה ציווי. כן, כי יכול בורא העולם מצווה עלינו, כותבם, כתוב את דברי התורה על לוח ליבך. הלב, הלב הוא לוח. הלב הוא הלוח. ועוד לשונות כאלה כתובים ב... ככה גם, כמו שידוע, ככה גם מנהג ישראל. היה איזה אדם שמימיו לא ראה צורה של לב, והוא צייר את הלב במין ציור טיפשי. וככה מציירים, כן, ככה מציירים. וככה עושים ילדים בגן, וככה, כן, ככה, וככה נוהגים בעולם. מציירים מין ציור של לב. שוב, או האדם שצייר את זה מימיו לא ראה לב. אבל ככה יתקבל בעולם לצייר לב.
זה דבר מטופש, כן. אבל ככה נוהגים כלל ישראל, בכל בתי הכנסיות, גם העתיקים מאוד, גם העתיקים מאוד, הלוחות כתובים על דבר דמוי לב. ככה הם כתובים. שוב, דמוי לב זה מין, זה הבל גמור. אבל ככה העולם קיבל את זה בצורה כזאת, וככה המשחק הזה נכנס גם. שמים את זה גם על ארון הקודש. אבל הכוונה בדבר הזה, מונחת כאן איזושהי כוונה. הכוונה היא, כותבי מלוח ליבך, זאת הכוונה. לזה מתכוונים. מדובר פה על בתי כנסת עתיקים, עוד לפני, גם הם לא ראו לב מימיהם. אבל זה המנהג. התורה שנמצאת איתנו, התורה שאנחנו קיבלנו. אנחנו קיבלנו אותה בסוד בינה, בסוד מבין דבר מתוך דבר. אנחנו עיצבנו את צורת הדבר. מה שקיבלנו מלמעלה נשאר דבר היו לי. זה לא הגיע אלינו. הלוחות הראשונים נשתברו. הם אינם, אין לנו אותם. מה שנשתייר מהם זה רק הבכוח, האפשרות, הטיפה הזרעית. כמו שמשה רבינו הביא, הוא פסל שני לוחות אבנים כראשונים, כדי שתהיינה לוחות, כדי שבורא העולם יכתוב עליהם, על הלוחות, דברי התורה. אבל אנחנו נשארנו במחנה, ואנחנו נתנו את הלב, וכביכול בורא העולם, הוא כותב על לוח ליבנו. הוא כותב על לוח ליבנו את דברי התורה. זאת התורה שנתקבלה. זאת התורה שקיבלנו ביום הכיפורים. וככה זה סדר הדברים. סדר הדברים חייב להיות כך. כשהתורה מתקבלת, וכשהיא מתקבלת היא נחקקת. היא הופכת להיות חלק מעצם הלב. חרות על הלוחות. הדבר הזה מחייב. מתן תורה מחייב פסקה זו המתן. מתן תורה כזה מחייב פסקה זו המתן. זה דבר ברור. כשהתורה מתחברת אל הלב, אז הלב חייב להיות נקי. התורה מסלקת כל פסולת, התורה מסלקת כל דבר מיותר, כל דבר שהוא לא עצם הלב. לכן יום הכיפורים זה יום סליחה, מחילה וכפרה. אחרי יום הכיפורים, אז אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. זהו, זה עניינו של יום הכיפורים. עניינו של יום הכיפורים זה לשון של זהורית. מלבין. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. ומלבין, פסקה זו המתה.
הלב נקי. זאת קבלת התורה בלב. אבל הלוח ליבך, זה הלב מבין, הלב מבין. כך. זה סדר הדברים. הבינה נמצאת בלב. החוכמה נמצאת למעלה יותר, במוח. הבינה נמצאת בלב. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב. מדוע בהגמרה במסכת מגילה הגמרה דנה מדברת על סדר הברכות בתפילת 18, סדר הברכות האמצעיות? מדוע בינה קודמת לתשובה ולסליחה? אז כתוב בגמרה שזה על לשון הכתוב, לבבו יבין ושב ורפא לו. כך זה הסדר: בינה, תשובה והרפואה, זאת הסליחה. נמצא אם כן סוף דבר, כאן נמצאת נקודת העיקר. סוף דבר, קבלת התורה שהייתה בירח התליטה, אותה קבלת תורה, היא הייתה כולה קבלה. קיבלנו, קיבלנו, קיבלנו מלמעלה. קבלת התורה של יום הכיפורים היא תורה שאנחנו הבאנו אותה על עצמנו. אנחנו הבאנו את ליבנו, וכביכול על מה שאנחנו הבאנו, אנחנו באופן שלנו, משה רבינו בלוחות, ואנחנו בדמוי הלוחות, בלב. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אנחנו הבאנו את הדבר, את אותה מציאות שעליה התורה נכתבה. את זה אנחנו הבאנו. והדבר הזה כולו נעשה באלול. כולו נעשה בחודש אלול. גמר הדבר, זאת אומרת, אחרי שמשה רבינו הצליח בשליחותו והביא את תחילת הריצוי, שזה תחילת מתן תורה, כמו שאמר, אחרי שמשה רבינו הביא כבר את תחילת הריצוי, אז זה כבר היה התהליך של התהליך של החיבור לתורה בעצמה. אבל מה שנעשה באלול, באלול אנחנו הבאנו את התורה אלינו. זה עניינו של חודש אלול, וזה פשר הגימטריה בינה של אלול. אנחנו, בגמרא כתוב, כמן מצלינן האידנה. אנחנו נוהגים להלכה. הגמרא שואלת, כמן מצלינן האידנה, זה היום תחילת מעשיך. מחלוקת גדולה, מחלוקת תנאים גדולה, אם בתשרי נברא העולם, או בניסן נברא העולם. המחלוקת היא על בריאת האדם. או שהאדם נברא באלף תשרי, או שהאדם נברא באלף ניסן. העולם נברא בחפי אלול או בחפי אדם. העולם נברא או בחפי אלול או בחפי אדם. כתוב בגמרא, כמן מצלינן האידנה, זה היום תחילת מעשיך. אומרת הגמרא, כמן, כרבי אליעזר. ההכרעה היא כרבי אליעזר. וכמו שכתוב, תוספות, שורש הדבר כתוב בתוספות, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. רבי אליעזר ורבי יהושע שנחלקו עם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. עלה במחשבה לברוא את העולם בתשרי, בפועל אפשר שנברא העולם בניסן. אבל במה שנוגע לדין, מה שנוגע לדין, אז כמן מצלינן האידנה, זה היום תחילת מעשיך, זה בתשרי נברא העולם. הרמב"ן בהקדמה, בתחילת פירוש התורה של הרמב"ן, הרמב"ן מביא את דברי חז"ל, שכביכול בורא העולם הסתכל באורייתא וברא עלמא. בורא העולם הסתכל בתורה וברא את העולם. פירוש המילים לפי ערכנו זה שבריאת העולם היא תחילת הגילוי של התורה. הגילוי של התורה זה בריאת העולם. בורא העולם הסתכל באורייתא וברא עלמא. הדבר הזה קרה באלול. כך זה להלכה. הדבר הזה, ההסתכל באורייתא וברא עלמא, ההתגלות של התורה בבריאה, בעצם הבריאה, בבריאה בעצמה, ההתגלות של התורה הייתה באלול. זאת אומרת, אלול הוא בעצם, בעצם. הזמן, החודש, שבו התורה צריכה להתגלות. כך היה בשורש הדבר. כך היה בתחילת כביכול בתחילת גילוי הרצון לבריאת העולם, שגם זה היה בחודש שלו. והפעולה בפועל הסתכל באורייתא וברא עלמא. כך אלול אלול זה הזמן המסוגל וזה דבר שנקבע בעצם הזמן, כמו כל המועדים. אלול זה הזמן המסוגל. שבו על ידו תתגלה התורה. זאת הבינה שהיא שורש לכל. הבינה שהיא הקיום של לבבו יבין ושב ורפא לו. אלול היה זה שהביא לנו את יום הכיפורים. יום הכיפורים היה הריצוי על התחנונים של אלול. התחנונים של אלול עניינם בעצם. התחנונים הם לא ייתכן שאנחנו נחיה בלי תורה. זה בלתי אפשרי. זאת הייתה התפילה שבקעה מכלל ישראל שהיה במחנה, וממשה רבינו שהוא התנפל כביכול לפני בורא העולם למעלה. לא ייתכן. הייתה תלויה מעלינו גזירה נוראה. הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם, או בלשון אחרת, במקום אחר בתורה, הרף ממני ואשמידם. חלילה. זה נורא, זאת גזירה שהייתה תלויה על ראשינו. כשם שהתורה שניתנה היא חיי עולם שנטע בתוכנו, כך הגזירה הזאת הייתה, רחמנא יצילנו, כן, מוות, קריטה מ כל החיים כולם. קרת, היא קרת, תיקרת, בעולם הזה ובעולם הבא. אובדן כל החיים כולם. מי שמבין את זה, אלול, כמו שכתוב בפוסקים, ימי אלול נקראים ימי רצון, משום שהימים האלה הם ימים שבם כביכול נתרצה בורא העולם ונתן לנו, נתן לנו את הכל, נתן לנו קיום, נתן לנו חיים, נתן לנו חיי עולם, נתן לנו תורה. אבל הדבר המיוחד שיש באלול זה שלא, הדבר לא נגמר שכביכול בורא העולם נתן לנו תורה. בורא העולם נתן לנו אפשרות שאנחנו נוכל לקחת, אנחנו נוכל להיות מקבלי התורה בכוחנו שלנו. בורא העולם החזיר אותנו למקום שהוא גירש ממנו את אדם הראשון. אדם הראשון גורש מגן עדן משום שהיה חשש. הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם עם כל הקלקולים כולם. אז לכן חייבים היו לגרש אותו משם. כאן כביכול בורא העולם החזיר אותנו שנוכל להושיט יד ולקחת את עץ החיים, לקחת אותו ולחבר אותו לחיים. זה מה שנשאר לדורות מאלול. מה שנשאר לדורות, מה שנשאר עד עצם היום הזה, זה אלול, זה חודש של ימי רצון, שכביכול בורא העולם נתרצה. למי שמבקש באמת, מי שמבקש באמת, חיים, היינו חיי עולם, באמת, אז כביכול בורא העולם נותן אפשרות להושיט יד, בזמן שהיד הזאת היא מושטת באמת וברצון אמיתי, לקחת מעץ החיים כדי לחיות לעולם. כמו שאמרנו, חודש אלול הוא זה שהביא עלינו את יום הכיפורים. חודש אלול הוא זה שהביא לנו את התורה. זאת אומרת, שם לנו את התורה בהישג יד, ויכולנו להושיט יד, פן ישלח ידו, כנגד מה שכתוב שם, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. זאת הייתה סיבה שצריך לגרש אותו מגן עדן. כאן כביכול בורא העולם נתן לנו אפשרות כן לשלוח יד, להושיט יד ולקחת מעץ החיים ולחיות לעולם. כל בר דעת מבין, זאת החתימה של יום הכיפורים, זה חיתום. כאן אנחנו נחתמים לחיים. מכל מקום בתורה, אני חוזר לשאלה שפתחנו בה, מכל מקום בתורה, המוני מקומות, במקומות שקשה למצוא את הקשר ביניהם, מקומות רבים, אנחנו נרמזים על אלול, נרמזים על אלול. למה שולחים אותנו לאלול? מה רוצים? שולחים אותנו עם רמז. כל מישהו חכם שדי לו ברמיזה, אז הוא נרמז מכל הפסוקים האלה. ותשים לב, אלול, 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 אלול. אני לדודי, הדבר הכי מפורסם, הרמז הכי מפורסם, אני לדודי, אני לדודי ודודי לי. כל בר דעת מבין, יכול להבין, אני לדודי זה אתה תביא את הלוחות, תביא את עצמך, ודודי לי, אני אכתוב על מה שאתה תביא את התורה שלי. אני לדודי ודודי לי. באברהם. אברהם הביא את הרמז הזה ועוד רמז. זה כתוב באברהם בתחילת תפילת ראש השנה. ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב. סוף המילה גואל ותחילת המילה ולשווי פשע זה אלול. רמז, צריך להיות חכם באמת כדי להיות נרמז מכזה מין רמז. אבל רמז, פה התורה רמזה, התורה רומזת אלול, אלול. ובא לציון גואל ולשווי פשע. להבין, להבין. הגמרא אומרת בסוף יומה, כתוב בגמרא גדולה תשובה שמביאה את הגאולה, שנאמר ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב. ובא לציון גואל משום ולשווי פשע ביעקב. שווי פשע ביעקב מביאים את הגואל, הם מביאים את הגואל, הם מביאים את הגאולה. שוב, אלול נרמז בנקודת החיבור שבין שווי פשע לבין גאולה. ובא לציון גואל ולשווי פשע. החיבור שבין תשובה וגאולה זה אלול. החיבור שבין תשובה וגאולה. רק אי אפשר להאריך בכל הרמזים. כן, הרי זה סוף סוף רמזים, רמזים נאמרים מלכתחילה לחכימה. החיבור של גאולה ותשובה נמצא ביום הכיפורים. יום הכיפורים עניינו קדושת יובל. גאולה תיתנו לארץ. יובל היא תהיה לכם. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. כמו שהזכרנו פה כבר כמה וכמה פעמים את הלשון של חז"ל בסוף ספרא דצניעותא, כול הון תאיבין לאתריהו, כולם שווים הביתה, כולם שווים הביתה. כולם חוזרים אל עצמם. כולם משילים מעליהם את כל השיבודים, את כל האומס שהוא עמס עלינו, מכל איך נקרא לזה? מכל העבודות הזרות. כל העבודות הזרות, הכל זה התועבה של עבודה זרה, היה מתאים שהיא תיקרא בשם יותר חריף מאשר עבודה זרה. זה הכל, זה הכל, זה דבר זר, זהו. בסך הכל זר, עבודה זרה היא זה לא זר. זר, זר זה לא קרוב משפחה, נכון? אבל העבודה זרה היא צר ואויב. עבודה זרה, זהו, זה הכל. זה הכינוי שניתן לעבודה זרה. נדב ואביהו, קדושי עליון, הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותה. זה כל העניין, זהו, עבודה זרה. הנקודה היא, אנחנו נבראנו כדי שנוציא לפועל את עצמנו, אנחנו נבראנו כדי שנהיה אנחנו. עבודה זרה עוקרת אותנו מעצמנו. אנחנו הופכים להיות זרים לעצמנו. אנחנו לא אנחנו. האדם עם מה שנראה להיות הוא עם עצמו, הופכים להיות שני זרים זה לזה. הגאולה היא תמיד, בגאולה אנחנו חוזרים אל עצמנו. אני חוזר לביתי שלי, אני חוזר למציאותי שלי, אני חוזר להוציא את עצמי לפועל. עבד מוציא לפועל את רצונו של אדוניו. מי שמוסר את עצמו לעבדות מוציא לפועל את הרצונות של אנחנו כולם. לצערנו אנחנו כולנו חיים יבדוק כל אחד את עצמו, אבל אנחנו כולנו חיים וכל מהלך חיינו כולו אנחנו עושים את מה שמצפים מאיתנו, אנחנו עושים את מה שמחכים שאנחנו נעשה. זהו. העבודה שלנו היא זרה. היא זרה, היא לא העבודה שלנו. אנחנו, העבודה שלנו היא לא להוציא את עצמנו אל הפועל. אנחנו פועלים של אחרים. את זה עושה יום הכיפורים. יום הכיפורים מחזיר אותנו אל עצמנו. וחזרנו על זה כמה פעמים במשך השנים. המילה יום הכיפורים זאת מילה, גם זאת מילה מאוד, פירוש המילה כיפורים זה כינוח. זה פירוש המילה כיפורים. כינוח, ניגוב. זהו, זה יום הכיפורים. לתרגם את זה לעברית מדוברת, הפירוש המילה יום הכיפורים זה יום כינוח. זה המכוון, זה המכוון. זה המכוון. החטאים כולם, החטאים כולם, הם לא אנחנו. החטאים כולם זרים לנו. אם אנחנו חיים את העובדה הזאת שכל החטאים האלה הם דבר זר אצלנו, זה לא מתחבר אלינו ואנחנו לא מתחברים לזה. כל דבר שלא מתחבר אלינו, אנחנו יכולים להתנער ממנו בצורה כזאת, כך. מנערים את זה כמו שמנערים מפת שולחן. אבל אם נשפח עליה יין, אז היא נחתמת. אז צריך לתת אותה, צריך לתת אותה לכובס. נחתמת זה הכוונה שהקטם התחבר אל מציאות הדבר ונהיה איתו אחד. וכדי להוציא אותו צריך כל מיני אמצעים. אמצעים. אם הדבר הזה קורה לאדם, אז האמצעים האלה כואבים מאוד. יום הכיפורים, זאת הפעולה, זה מה שיום הכיפורים עושה. יום הכיפורים הופך את כל החטאים כולם לדבר שהוא לא אנחנו. זה יום גאולה, זה יום של ושפתם איש על אחוזתו. יום הכיפורים קדושתו קדושת יובל. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. וכיוון שתקעו בשופר, תקעו בדין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהם. הגאולה של יובל חלה ביום הכיפורים. זהו יום הכיפורים. יום הכיפורים קדושתו קדושת יובל. יום הכיפורים הוא יום שבו אנחנו יכולים את העבירות שלנו לקנח, כמו שמעבירים לכלוך מעל מפת פלסטיק. זהו, זה נהיה בר כינוח. זה לא מתחבר, זה לא מתאחד, זה לא הופך להיות חלק מאיתנו. בהפך, זה יוצא, זה נהיה דבר בפני עצמו, זה נהיה לכלוך חיצוני. לכלוך חיצוני, מנגבים אותו ודי. זה יום הכיפורים. כל הדברים שצריכים כיבוס, ביום הכיפורים הופכים להיות בני כינוח. זה יום הכיפורים. ובא לציון גואל, 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 זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום הגאולה. ולשווי פשע. שווי פשע. הם מביאים על עצמם את הגאולה. אלול הביא אלינו את יום הכיפורים. אלול היה זה שהביא לנו את יום הכיפורים. הגואל בא בגלל שווי פשע. אלו הם הרמזים. אלול זה הדבר המרכזי ביותר. הדבר המרכזי ביותר בחיינו. אלול זהו הדבר שבזכותו יש לנו את התורה. בזכותו התורה נמצאת בידינו. לכן מכל מקום בתורה שולחים לנו, נותנים לנו, שותלים לנו רמזים, אלול, אלול, אלול. הכוונה, כמו שאמרנו, הרמזים פונים אל חכימה, ומה שאומרים לחכימה, תבין את מה שמדברים אליך, תבין את מה שאתה מקבל. זה חכם. הבינה של אלול, זה מה שנדרש ממי שנותנים לו רמזים מכל התורה כולה. מכל מקום בתורה אדם מקבל רמזים. האדם שמקבל רמזים זהו החכם, החכימה שדי לו ברמיזה. הרמיזה מדברת אליו, והרמיזה אומרת לו, תבין, אלול, תבין. זה מה שרצינו לבעיה. השם יעזור לנו שיהיה לנו חודש טוב, נכון ונבון.